בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של בוסטר להורים ולהורים שבדרך, וגם כאלה שמעניין אותם דברים של הורים והם במקרה מקשיבים. שלום.
שלום.
שלום אור אלתרמן ברנע.
שלום אור ברנע.
אנחנו בעוד תוכנית של בוסטר ב-104.9 ו-105.3 FM, כאן תרבות, והיום בתוכנית הרבה מאוד...
ספר לנו.
בבקשה. הרבה מאוד צחוקים יהיה פה. גם סדרת רשת חדשה של הורים מאוד מצחיקה, שאנחנו צריכים לדבר עליה, גם נועה אלנברג, התסריטאית המצחיקה, שתספר לנו קצת על חיי ההורות הבלתי אפשריים שכולנו מכירים, אבל גם דברים רציניים, אבל קצת על ספרים ו...
איך להתגרש או איך לא
להתגרש.
או איך, אם אתם כבר מתגרשים, איך תעשו את זה נכון.
חצי מהזוגות מתגרשים? זה איזושהי סטטיסטיקה כזאת? חצי מהזוגות ש...
משהו, אחד למשהו.
זה לא לספק נושא מאוד פופולרי, גם באמזון וגם בפאפזון, וזה עולה כל הזמן בשידור. לא בשידור.
בשידור.
בשידור זה עולה עכשיו. בקבוצות.
זה בטח גם עולה בשידור.
אבל זה בטח גם עולה בשידור.
ממש ברגע זה.
וקודם לכן, אפרופו מאמזון, אני רוצה, אני אור הולכת לספר כמה דברים נחמדים, שאני בכוונה, היא רק אמרה לי על מה אני הולכת לדבר, אבל היא לא אמרה לי את התוכן של הדברים, ואני הולך לשמוע את זה יחד איתכם פעם ראשונה, ואני רוצה להיות מאוד מרוכז כשהיא מספרת את זה, אז בבקשה.
אז אתה מתרכז?
כן.
אז בעבר לכל הפוסטים הרגילים שעולים במאמזון, מדי פעם, והאמת היא בתדירות די גבוהה, עולים כל מיני פוסטים על כל מיני מקרים משונים שקורים לאמהות בלילה.
מה זה אומר?
או, אז...
אני כבר צוחק.
לא, אל תצחק, זה דברים רציניים. אז נגיד מישהי סיפרה שהיא ישבה בחדר בלילה, וכל הבית היה ישן, ופתאום היא שמעה קולות של ריצה של ילד.
אוקיי.
הולך וחוזר, והיא הלכה לחדר של הילדים, והם בכלל ישנו. שזה כאילו כל מיני מקרים כאלה, כאלה. אבל מסתבר שהרבה אמהות שותפות, כי ואז הרבה אמהות התחילו לשתף בכל מיני דברים שלהם קרו. למשל, הם שמעו את המגירה של הסכום נפתחת ונסגרת.
רגע, רגע, אני רוצה להבין שנייה. אלו דברים שקורים לאחר שהם הפכו לאמהות?
או, זו שאלה מעניינת.
או שלפני שהם הפכו לאמהות, הדברים האלה לא היו. זאת אומרת, אם הילדים הגיעו גם השדים. זה מה שאני אומר.
אם הילדים ללא ספק הגיעו השדים, וגם עם חוסר שעות שינה. קרוב, ודאי, אנחנו מתחילות לשמוע קולות. אבל למשל, סיפורים על אמהות ששמעו אנשים קוראים להם מהמקלחת. או שהם... האמת היא שאתה טוב, יש הרבה סיפורים על ילדים שקמים והולכים מתוך שנה, אבל זה באמת קצת יותר...
אלו דברים שקורים, ילדים שהולכים מתוך שנה. אבל זה נשמע לי קצת כמו Stranger Things, שהקיר מתחיל...
כן, לא, לא, אמהות שמרגישות נגיד שמישהו נוגע בהם, ואין שם אף אחד. יש כאלה שטוענות שהם מצאו גם את הגברים שלהם, פתאום קמים באמצע הלילה והולכים לבדוק, כי הם שמעו כל מיני קולות בבית, ולא היה שם אף אחד.
זה גם את עושה.
מה?
לי, את אומרת לי ללכת לבדוק כי את שמעת משהו ולא היה שום כלום.
לא, לא נכון. למה את אומרת זה עכשיו? אני שלחת אותך רק לבדוק להחליף חיתולים.
לא, לא, מה זה הרעש הזה? אני זוכר את זה בבירור.
בקיצור, מה שקורה בפוסטים האלה זה שעוד ועוד אמהות מספרות סיפורים, ואז עוד ועוד אמהות נלחצות, ונהיה מין לוק כזה של היסטריה שלמה.
יכול להיות שיש שד אחד שמסתובב בכל הבתים שעושה אותם דברים.
יכול להיות, שד אמהות, שד אמהות.
זו שאלה מעניינת, אולי אני אעלה אותה גם בפאפזון. יש דבר כזה שנקרא רעשי בית?
ידוע.
אז זה דבר שקצת מפחיד אותי, אני חייב להגיד, כי פתאום אתה באמת ישן באמצע הלילה.
כן, אז מעניין, מי שולח את מי לבדוק איזה קולות יש בבית?
יש כזה... איזה מין עץ שנמתח מאיזה מסגרת של תמונה או משהו כזה, או המקרר שזז. כשיש לך, אני חייב להגיד, שיש לך ילדים בבית, זה הרבה יותר מפחיד.
יש את הצעצועים האלה שפתאום מתחילים לפעול לבד, שזה באמת סרט אימה בפני עצמו.
נכון, נכון. צעצועים שמדברים או שזזים לבד, פתאום, נכון, זה קרה כמה פעמים. כן.
אז מתעלומה אחת לשנייה.
בבקשה.
אז ספר... אנחנו רוצים לדבר עם מאירה ברנע גולדברג, שהיא לא קשורה אליך.
לא, גם לא אלייך.
גם לא. אבל אנחנו מאוד מאוד מחבבים אותה, שספרה קרמל וקרמל 2, שיצאה לאחרונה, הספר הראשון שלה, שזה די מדהים, וזה באמת מסתדר עם סיפורים מהזויים, כי זה ממש מרשים, מחר 25 אלף עותקים, והספר השני עזל מהמהדורה הראשונה תוך 4 ימים.
וואי, נדיר.
ואנחנו רוצים קצת לשמוע. הסופרת מאירה ברנע גולדברג, שלום לך.
בוקר טוב לכולם.
מה שלומך?
בוקר טוב.
אני חייבת להגיד משהו עוד לפני שנדבר על הספרים ועל ההצלחות שלהם, שאני עוקבת אחרייך. ויש משהו מאוד מאוד מרשים, את יודעת, בדרך כלל סופרים מוציאים ספר, ואז מתחיל איזשהו תהליך של יחסי ציבור, ואת נראה שממש עובדת דרך הרגליים. והולכת מיום חתימות ליום חתימות, מחנות לחנות לחנות לחנות, וזה מאוד 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 מרשים.
תראי, אני גיליתי שבעיתון לאישה, בידיעות, כל העיתונים האלה, ילדים לא נמצאים. היא כותבת ספר נוער, את חרגוש את הילדים.
זה נכון.
זה לא ירשים אותם שהייתי בטלוויזיה 5 דקות בתוכנית הזאת. צריכים לפגוש אותם.
זה לא שזה לא ירשים, הם פשוט לא רואים את זה, זה בכלל לא
מגיע אליהם. כן, ילדים נמצאים או בבית ספר, או אחר הצהריים בקניון עם המשפחה, וזה זמן שהיא לפגוש אותם.
וזה יפה, ואז זה בעצם מגיע ממש אליהם, והם רואים אותך, והכל נהיה הרבה יותר פרסונלי.
כן, אני חייבת להגיד שזה לפעמים גם יכול להביך.
כן?
כן, זה יכול להביך. יש סיטואציה שאת עומדת בחנות, וגם היא ריקה, אין אנשים.
קרה לך?
ודאי, וזה התמדה. זה להגיע ולהגיד, לא אכפת לי אם מכירים אותי או לא מכירים אותי, יש לי מטרה, אני רוצה שיכירו אותי עכשיו. ולהגיע וליצור קשר עם חלק באים כי הם מכירים אותי והם יודעים שאני אהיה, וחלק מגיעים בטעות ואני מתנפלת עליהם בחביבות ואנחנו מנהלים שיחות ואז הם עומדים להכיר אותי.
כן, לא, זה ממש כאילו את יוצאת לטורים, כמו זה יותר מזכיר התנהגות של להקות, כן, מאשר של סופרת.
כן, הספר יצא באפריל ובמשך שבועיים מבר שבע עד קירת שמונה כל יום בסניף אחר, ולשמחתי אוהבים את זה.
כן,
הגעתי לחדרה, ופתאום אמרו, הגעת לכאן, כל הכבוד, מאוד מעריכים את זה.
אבל תאכלת ארוחות צהריים כזה באוטו, עם חיים נחמה וממקום למקום.
נקודה מאוד כואבת, נראה לי עליתי 5 קילו מהמקדונלדים לקניונים. לא מדברים על זה, לא מדברים על המשקל.
ספרי לנו קצת בכמה משפטים למי שלא מכיר את הספרים.
אוקיי, אז יש לי סדרה ש... קוראים לה קרמל, זה על חתול מאוד מאוד מגניב, והיא מאוד מושפעת מכל הקלאסיקות שקראתי שהיא קטנה, ומסופר שמאוד אהוב עליי, רואלד דל. 3 ילדים יתומים קיבלו ירושה,
כן.
אחד קיבל טירה, אחד עוצרות, והשלישי קיבל חתול, והוא מאוד מבואס מהחתול, אבל לא יודע שזה חתול מגניב, שיודע להפוך אבנים לזהב, לקרוא מחשבות, לדבר, ויש אישה מאוד מרושעת שרוצה להשתלט על הירושה, בעיקר על החתול, ומתחיל בלגן, ברוח הקסם של פעם. אין אייפונים, אין פלאפונים. רוצים לשלוח מכתב, צריכים לכתוב אותו ולשלוח בדואר. יש 2 מרושעות איומות, 5 ילדים, בסופו של דבר, זה 2 בנות ו3 בנים. מצחיק מצחיק, קטעי קומיקס משולבים בין פרק לפרק. ובינתיים, כאמור, 2 ספרים בסדרה.
ואת כבר עובדת על השלישי?
כן, אני כבר בפרק מתקדם, מקווה לסיים בסוף החודש.
כל הסיפורים כבר, כאילו, כל העלילות של הספרים הבאים כבר נמצאים לך בראש, או שזה כל פעם מאבק מחדש?
תראי, כשכתבתי את הספר הראשון, לא הייתי בטוחה אם יהיו לו המשכים. ובאותה כנרת פשוט כתבו את הספרה אחת.
יפה. איזה הבעת אמון.
וכשראיתי שיש ספרה אחת, אמרתי, אוקיי, נראה לי שצריך לכתוב המשך. וכשכתבתי את הספר השני, כבר ידעתי שיש שלישי, וחשבתי שזה יהיה האחרון והסוף. ושלא הצליחו לשכנע אותי בשום צורה להמשיך לכתוב. אבל המפגש עם הילדים המאוד חמודים בקניונים, כשילדים בוכים עם דמעות, אני לא צוחקת, עם דמעות, ומתחננים שיהיה עוד ספר, אז מה שסיכמתי את המשהו כזה, שאני אכתוב את השלישי שאמור להיות הסוף, כמו שתכננתי.
כן,
אבל יקראו לזה קרמל הסוף, סימן שאלה.
אוקיי.
ורק אם יהיה לי רעיון מאוד מאוד טוב שיצליח להגיע ברמה שלו לספרים הקודמים, אני אמשיך. אבל אם זה יהיה סתם בשביל מסחרי, בשביל להגיד שכתבתי עוד אחד, אני לא מוכנה.
אבל אני מזהה פה מהלך שיווקי מבריק, שבו את יכולה להזמין אותם, את יודעת, גם להציע אולי עלילות.
להציע רעיונות.
כן.
כן, תשמעי, אני לא רוצה להיות כזאת שמושכת את ההצלחה כשלא צריך, שאז יוצא פתאום ספר 5-6, זה אמור להיות טרילוגיה.
כן.
אז אני באמת באמת לא יודעת, אני עכשיו עובדת במקביל על ספר מבוגרים ועל קרמל 3, אז לאט לאט, כשזה מגיע, זה מגיע בלי לחץ.
ובעצם, מה, זאת אומרת, זה ז'אנר, זאת אומרת, זה ז'אנר מאוד מיוחד לבחור, לכתוב בו. זה כאילו נשמע כאילו זה בכלל לא היה אמור להיכתב בעברית. נכון? זה נשמע כמו איזה קלאסיקה, כן.
תראי, אני...
כתירות, ואתה יודעת, זה דברים שהם לא בדיוק בתרבות שלנו.
אני אספר לך את האמת איך הכל התחיל. זה משהו שלא סיפרתי לאף אחד, וזה קצת מביך להודות בזה.
סקופ.
מאוד מביך להודות בזה.
כן.
ינץ לוי, הוא סופר הכי מצליח בישראל קרון לילדים. הוא כתב את
הבקרות הודעה. שהיה אצלנו בתוכנית.
שגם דיברנו איתו לאחרונה, והיה מרתק.
ואני קינאתי בו קנאת מוות. קנאה איומה ומרושעת.
קנאת סופרים קוראים לזה?
לא, קנאת סופרים זה כאילו משהו טוב.
כן, אני יודעת.
אצלי זה עשה לי רע. אני פשוט, כי אני גם אוהבת אותו כבן אדם, אני מכירה אותו הרבה שנים, עבדתי איתו, וקינאתי בו. כל פעם שהייתי רואה אותו, הייתי אומרת לבעלי, גם אני רוצה ככה, גם אני אצליח לכתוב מה הבעיה, אני גם אעשה כמו דוד אריה, אני אכתוב על משהו, שזה סיפורים קצרים בעצם, בתוך מאגד של עלילה. וניסיתי ולא הצלחתי. לא הצלחתי לכתוב כמו דוד אריה. כי דוד אריה יש רק אחד. ורק כשהצלחתי לגלות את מה שאני טובה בו, רק הספר זרם לי, ובאמת הצלחתי לכתוב אותו. וכשהתנתקתי מהקנאה לינץ, הסדרה גם הצליחה. זה מה שזרקת פה.
הוא יודע? הוא יודע שהקריירה שלך בעצם...
מביך להודות. וזה, אז הנה אם הוא שומע, נדאג לו לשפת ההקלטה. אז אני אוהבת את רואלד דל. וכשקראתי את הספרים של רואלד דל, מטילדה ומכשפות, פתאום הבנתי... שאפשר לפנות לילדים בסגנון אחר. עכשיו, טירות בישראל אין. אין טירות. אין בתי יתומים. זה משהו שהוא...
נכון.
עכשיו, בצד אחד לא רוצה גם למקים את זה באירופה, אז זה אי שם, לפני הרבה הרבה שנים. אני לא חושבת שזה תורגם הספר, אני לא פונה לקהלים האלה כרגע, אני יותר חשוב לי להצליח בישראל. אם זה תורגם יום אחד הלוואי, אבל לא תכננתי. התחלתי לקבל המון שאלות, מה, כתבתי את זה ככה כדי שזה תורגם? לא, כתבתי את זה ככה כי אני לא רוצה ליצור מציאות לא אמינה שבפתח תקווה יש טירות, או ברמלה יש מלא בתי יתומים, זה לא הולך ככה, זה ז'אנר של פעם, קסום, בכוונה, אני יכולה להמציא, לנשוך את זה כל מיני כיוונים, אבל כן, את צודקת, יש בזה מין אווירה של הרבה אנשים, אני תכף שאתה משהו מצחיק, איזה ילד אחד פנה אליי ואמר לי שעד בחנות ספרים, שאל איפה ההמשך של קרמל, אמרו לו, זה עדיין לא תורגם.
יפה.
אז הוא סיכר אותם, הוא אמר להם, לא, זה לא מתורגם, זה ספר ישראלי.
יפה מאוד.
זאת אומרת, יש פה גם הצעה בכלל לאנשים שיוצרים ויוזמים, אולי לא רק ספרים, אלא בכלל, תשחררו את הקנאה.
לא, דווקא נשמע, לכו בעקבות הקנאה.
לכו בעקבות הפנאה, ואז תשחררו, ורגע לפני תשחררו.
אני אתן לכם סיפורי קנאה אחרים שדווקא עזרו לי, שכאילו שאני לא קנאית בגילה כמו בדרך כלל, אני גם יכולה לדחמדה. הקנאה לפעמים לקחה אותי לכיוונים טובים, מה זאת אומרת? יש סופרת בשם סיגלית ביל, ויום אחד הייתי בקניון וראיתי ערימה של ילדים, עכשיו ערימה, 200-300 ילדים עמדו וחיכו לה להניח חתימות. בישראל זה משהו מאוד נדיר, לראות 300 ילדים מחכים בהיסטריה. ואני הסתכלתי על סיגלית ביל, בקנאה, אגב אני בדיוק כותבת את זה לטור שלי, יש לי טור, אני בדיוק כותבת על זה, ואמרתי את מי יום אחד אני רוצה להיות כזאת, אני רוצה שיום אחד אני אבוא לקניון, ו-300 ילדים יחכו לי. והקנאה דווקא לא עשתה לי פתאום צרב את השחור בלב.
כן.
היא עודדה אותי להיות טובה, היא עודדה אותי להבין את הז'אנר. אני קראתי המון ספרי נוער לפני שהתחלתי לכתוב. אני חקרתי את הנושא, אני דיברתי עם ילדים. אז הנה נושא הקנאה שיפעמים יכולה לקחת לך גם לכיוונים טובים.
כן, אני בטוחה שאת כבר עכשיו מושא קנאה לכמה סופרים מתחילים.
כן.
ואפילו, אולי אפילו יותר. טוב, תודה רבה. זה היה ממש מעניין. תודה.
בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
הנושא הבא קשור גם למאמזון וגם לפאפזון. כשחושבים על זה, בעצם כל הנושאים קשורים גם למאמזון וגם לפאפזון, אבל זה באמת נוגע לכולם. וזה קשור לגירושין, שזה באמת אחד הנושאים שמדברים עליהם הרבה. יש לי תחושה שלפעמים לא מדברים מספיק, מדברים על ההשלכות שלהם ועל דברים שקשורים באמת לילדים, לא מדברים מספיק על איך לעשות את זה או איך לא לעשות את זה, ובעיקר איך לצמצם את הנזקים של זה. ובדיוק על זה אנחנו רוצים לדבר עם עורך הדין ליטל יעקובוביץ' דרי. היי ליטל.
היי אור.
שלומך?
שלום.
בסדר,
מה שלומכם?
טוב.
אז קודם כל אפרגן לכם על תוכנית נהדרת.
תודה רבה.
על העשייה.
תודה. אז ליטל, את מתעסקת בנושא הזה.
נכון. כבר 15 שנה.
וואו.
אז ראית כבר את כל המקרים ואת כל ה...
ואת כל הטעויות.
תתפלא, תמיד יגיע העתיק שיפתיע אותי מחדש.
מה את אומרת?
כן, מצליחים עדיין.
יאללה. אז בואי תספרי לנו קצת באמת על זוגות שכבר הגיעו נגיד לנקודה, אבל הם רוצים לעשות את זה, כמו שאומרים, נכון.
לעשות את זה אולי קצת אחרת מאיך שהם קוראים. אני חושבת שיש כמה כללי עשה, אל תעשה, או טיפים שאפשר באמת לייחס אותם לכל הזוגות שמתגרשים. Mm-hmm. אני יודעת שתמיד יש קצה ויש תמיד קיצון, ויש את אלה שלא יצליחו להתגבר על אמוציות ועל תחושות, ויגיעו לצערנו לבתי המשפט, אבל אפשר לעשות את זה גם אחרת, אם מסתכלים מקדימה, קודם כל ובראש ובראשונה, על טובת הילדים. Mm-hmm. כי בסופו של דבר הם הדבר שישאר עוד הרבה אחרי שהצדדים האלה יתגרשו, והילדים צריכים תמיד לדעת שההורים שלהם לא מתגרשים מהם.
כן.
אני יכולה להגיד לך שנכון להיום, או יותר נכון מיולי האחרון, בתי המשפט לא מקבלים באופן אוטומטי תביעות. חברת הכנסת מרב מיכאלי הוציאה, חוקקה בעצם חוק חדש, שמכונה חוק גישור חובה, שבעצם מאפשר לאנשים שרוצים להתגרש ולהיעזר באיזשהו גורם מוסמך, עובדת סוציאלית, מגשר, עורך דין, להגיש מה שנקרא בקשה ליישוב סכסוך, בקשה קצרה, לא מפורטים בה עובדות ופרטים, אין לכלוך, אין כמו שקוראים לזה שחור ובוץ אחד על השני, אלא באמת מבקשים לפנות, ואז הצדדים מופנים לפגישה ראשונה עם עובדת סוציאלית ביחידת סיוע. לפעמים הם מגיעים למסקנה שם שהם רוצים להמשיך ולנסות לטפל ולעבוד על הזוגיות, ובמידה והם מחליטים שלא, הם נעזרים בגורמים הרלוונטיים כדי להסדיר את הסכסוך שיש ביניהם, בין אם זה בהסכם, בין אם זה בגישור חיצוני.
הם מנסים בעצם לעצור אותם רגע אחד לפני בית המשפט.
כן, כן, בדיוק. זו בעצם הייתה המטרה של החוק. אם הוא יצא לטוב או לרע, אנחנו נדע בהמשך מבחינה סטטיסטית.
כן.
אבל בכל מקרה, גם אותם זוגות שמנסים לבד, יכולים כמובן תמיד לפנות לאורך הדין שערוך עבורם הסכם. בפרט כאלה שיש להם את עיקר ההסכמות ביניהם, שהם יודעים מה יש, מה אין, ובאמת רוצים לעשות את זה ברוח טובה או לגישור. יש הרבה אפשרויות היום.
מה לדעתך הכי הכי חשוב? למה לשים לב? מעבר לטובת הילדים?
טובת הילדים. אז בוא נעשה ככה. יש תמיד את נושא המזונות ונושא המשמורת ונושא הרכוש, שהם בדרך כלל הדברים העיקריים. אני יודעת שיש המון מיתוסים סביב נושא גירושין, שזורקים, תלכו לכאן, אל תלכו לכאן, בית הדין הוא ככה, בית משפט הוא ככה. חשוב שלפני המיתוסים, באמת, מי ששוקל ורוצה יפנה לקבל ייעוץ מסודר. המקרה של אחד הוא לא המקרה של האחר. מה שאחד משלם זה לא מה שמתאים לשני. ככה שמידע בסופו של דבר הוא כוח.
אוקיי.
יפנו למישהו שאתם מרגישים שאתם סומכים עליו. יש גם למעוטי יכולת או לחסרי אמצעים אפשרות לפנות ללשכה לסיוע משפטי, לויצו, נעמת, יש הרבה הרבה אפשרויות. גישור, כמו שאמרתי, הוא תמיד דרך, תמיד מבחינתי דרך המלך, לא תמיד כולם מסוגלים רגשי.
כן.
לא לערב את הילדים בסכסוך. תשמרו על הנפש שלהם, אל תכניסו אותם לתוך זה. תזכרו שיש בסופו של יום אבא ואמא, וגם אם נראה לכם שזה לא האב האידיאלי או לא האמא האידיאלית, זה עדיין עדיף על היעדר אם או היעדר אב. אין יותר גרוע מעניין של הסתה או ניכור הורי. תדאגו לשמירה על קשר עם ההורה השני ולמפגשים כמובן. יש לצערי הורים שמשתמשים בילדים כדי לקבל מידע להורה השני. שימו אותם בצד, אל תדברו בצורה שלילית לידם, או בכלל תנסו להימנע מהשיח על הסכסוך אם אתם עדיין גרים באותו בית. יש הרבה הרבה מיתוסים, אני לא יכולה לגעת בכולם, אבל אם יש בגידה ברקע, זה לא אומר שיקחו לך את הילדים, ובהתאמה גם זה לא אומר שלא תקבלי את מה שמגיע לך מבחינת רכוש. על קצה המזלג אני יכולה לומר שיש תחומי מינימום למזונות שנפסקים, סביב משהו כמו בין 1,200 ל-1,400 שח לילד, זה לא בא במכפלה של מספר הילדים בבית תמיד, יש רכיב של מדור, שזה הרכיב של המגורים.
על כמה עומדת היום הסטטיסטיקה?
לכמה מתגרשים, ולדעתי נע כבר בין 1 ל-2, 2.5 זוגות.
וואו. ומהניסיון שלך, רובם מצליחים לעשות את זה יפה?
אני חושבת שכן. אנחנו, עורכי הדין, אמנם רואים את מקרה הקיתון שנאלצים להגיע לבית המשפט, אבל באותה מידה אני יכולה להגיד לך שמחצית, אם לא יותר, מגיעים להסכמות משותפות, גם עם כל אחד מיוצג, ואנשים היום יותר מבינים מדעבר שלנהל הליך בבתי המשפט בהחלט יכול לפרנס את שלל עורכי הדין שקיימים, אבל יגרע מהאנרגיות שלהם, משלומם הנפשי של הילדים שלהם, ככה שאני תמיד בעד הסכם, רק באמת אם אין ברירה ובאמת יש מחלוקות משפטיות, אז להגיע להכרעה שיפוטית.
טוב,
עורך
יפה. עורכת
דין ליטליה קובוביץ' דרי, תודה רבה על
הדברים החשובים.
תודה רבה רבה. תודה רבה. הרבה הרבה בהצלחה.
בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
וגם היום אנחנו מאוד מאוד שמחים שנמצאת איתנו נועה ארנברג, שלום.
היי.
התסריטאית, ואישה מאוד מצחיקה, נועה ארנברג, שלום. מה נשמע?
בוא נגיד את זה עוד פעם, וכל פעם צריך להגיד היי בדרך אחרת.
לנועה יש כישרון רב בלספר סיפורים על חיי המשפחה וילדים שאנחנו בדרך כלל מתכחשים אליהם ולא רוצים לדבר עליהם, אבל מצליחה להביא אותם בצחוק ובכן, והיום היא בעצם הולכת לדבר על דבר שמוכר לכולם, לא יצא מן הכלל, למי שיש ילד אחד או חמישה, שהילדים צריכים לשירותים, או לא לשירותים, אלא למקום אחר, בדיוק בזמנים הכי לא מתאימים.
לא, הם צריכים לשירותים, רק שאין שירותים.
רק שאין שירותים, כן, הכי לא מתאימים, תמיד, תמיד. אבל,
תמיד.
תמיד.
נכון.
זה נכון.
איך זה קורה? מה זה? זה, זה
הם עושים לנו דווקא?
ביולוגי הדבר הזה? הם עושים דווקא?
כן, השאלה היא, כאילו, למה אתה לא יכול לעשות את זה בבית? אנחנו נמצאים בבית הרבה, למה לא שם? אני חושב, תראו, לפעמים גם יש שירותים, זה, כאילו, אנחנו מדברים על מקום ציבורי, כן? זה לא משנה אם יש שירותים או אין שירותים, זה לא מתאים, א', כשהילדים יותר קטנים, אני הייתי בדרך כלל מנסה, נגיד אם היינו בגינה או כזה במקום, מנסה לקחת את האירוע לשיחים. למה? יש לי בעיה עם שירותים ציבוריים, והייתי מנסה לקחת את זה לשיחים ולהתמודד עם זה שם. זה בדרך כלל באמת יותר מוצלח מבחינתי מאשר תא שירותים,
זה אבל כן זה אומר, תופס רק את גיל מסוים.
במשך חודש. מה?
זה תופס רק את גיל מסוים.
נכון, זה תופס את גיל מסוים, ואו, עד הפעם שבה יוצא לך לראות תולעת. בוא נמשיך את השיחה הזאת, בוא נחזור לנושא של תאי שירותים.
הרגת.
לא, כי כשזה קורה בגינה, כשאין לך, אתה נמצא במרחק 40 סנטים מהדבר, ואתה לא יכול לא לראות את התולעת. לא משנה, עזבו. אני רוצה לדבר על זה של מה קורה לי כשהילד או הילדה אומרים את מילות הקסם, אמא יש לי קקי, כשאני נמצאת באזור ציבורי. ואנחנו רצים לשירותים, ומה בעצם קורה לי בתא השירותים? ואני מניחה שגם לכם ולרוב האנשים. אנחנו כזה מנסים להיות הורים קולים, זורמים, הכל סבבה וזה וזה, אבל ברגע הזה זה כאילו, אין, זה כאילו אני, זה לא, זה פשוט משוגעת, כלואה כאילו בתא של 40 על 40 סנטים עם ילד, מנסה לשחק אותה הכי רגועה, כן? אבל בראש שלי בזמן הזה זה קולות, זה קולות של טירוף, זה כאילו, גם מצד אחד אני מנסה לשדר שזה סבבה ואיזה יופי שאתה יכול לעשות כאילו במקום ציבורי. מצד שני שלא תעיז לגעת בשום דבר. מצד שלישי זה כאילו שהבגד שלי לא ייגע פה בקיר, בזה, בדלת. מצד רביעי זה כאילו גם אקוסטיקה במקום הזה היא איומה, כן? תמיד.
כן, אני לא יודע איך הילדים שלך, אבל אצלי, הבת שלי, היא איכשהו תמיד בתא שירותים, אז נפתח כל העולם הפנימי שלה, והיא פתאום מתחילה לספר לי כל מיני סיפורים.
לא, לא, והם מדברים, ופתאום שאלה על הקוסמוס, ופתאום כזה, אמא, למה כאילו הכוכבי, לא, בוא תסיים את האירוע הזה, ואל דבר איתי, רק להגיד כאילו סיימתי, זהו. וזה נורא, ואני גם תמיד, יש את הקטע הזה שאת שומעת מעטה לידך, עוד איזה אבא שמתמודד, או אמא, שמתמודדים כרגע עם הזוועה, ואת בא לך להגיד, בוא נכיר, בוא נעשה את זה ביחד, בוא נעבור את האירוע הזה ביחד, נשלב כוחות.
שותפות גורל.
וואי, ובמסעדות, שאני לא אתחיל לדבר, במסעדות, עם החושך הזה,
נכון.
שכאילו, נכון, מסעדות זה כזה, הם מעמעמים, כדי שלא תראה את הדיוק, אז כאילו הם מעמעמים את האור, ואתה קלו בתא לך עם ילד ועם קאקי גם, בוא נאמר את האמת, בחושך, וזה טירוף. עכשיו, אני ממש, בדרך כלל אני רוצה למנף וכזה לשפר, כן? אני רוצה, אני אנצל את הבמה ואני אבקש.
כן.
די לתאי השירותים הקטני, כאילו, אני רוצה היכלות.
תרחיבו, לגמרי.
היכלות של שירותים, לא עכשיו, אני לא רוצה שהתיק שלי ייגע בדלת. אני לא מעוניינת, אני רוצה היכל, אני רוצה ברוגע ובנועם ובחן.
יש עוד משהו חוץ מהעניין של לעשות בחוץ, זה שברגע שיוצאים מהבית, אחרי שיצאתם מהדלת, אז זה קורה.
כן, ברגע שנפתח את הדלת והמונית בחוץ.
כן, כן.
הדבר הנורא ביותר שזה יכול לקרות, המקום הנורא ביותר שזה קורה בו זה באוטובוס. שזה כאילו סתם לחץ. אין לך לעשות.
באוטובוס אין, זהו.
זה כאילו אין דרך לעשות, זה מעכשיו זה רק שיחה של אני צריך תתאפק, אני צריך תתאפק, אני חייב אבל זה דחוף, זה יצא לי. לא, כי אתה תתאפק, כי אתה לא יצא לך. לא, וזה רק לחץ על כלום. בעצם יכולת להגיד גם תתאפק אחד, ופשוט נעביר נושא, לא נדבר, עזוב, תסנים את זה, תכניס, תשאב, לא יודעת. פשוט לא, זה מוציא את המשוגעת ממני, כל העניין הזה של הקאקי, וזהו, אני לא יודעת, זה נורא.
שלא נדע, נועה ארנברג, תודה רבה.
כולנו שם ביחד.
תודה.
ביי ביי.
כשאני הייתי ילד בבית ספר, לא אהבתי שיעור ההיסטוריה, האמת שלא אהבתי כמעט אף שיעור, שיעור חופשי. היה נחמד, וגם פעם אחת היה לי מורה להתעמלות שהיה מאוד מאוד עצלן, והוא לא לימד התעמלות, והוא בדרך כלל היה נורא חם, אז הוא היה מגיע והוא אומר, אוקיי, חם היום אתם רוצים כדור. אבל זה לא על התעמלות, אלא על היסטוריה, ויש כמובן, לימודי היסטוריה זה לא דבר פשוט, אבל יש אולי דרך להפוך את זה לכן. יובל מלכי הוא מרצה להיסטוריה ואיש פודקאסט ותיק, ויש לו פודקאסט חדש כאן בכאן תרבות, שאפשר להזין לו אונליין, קוראים לזה היסטוריה לילדים. שלום יובל.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
בסדר. אז
תראה מה קרה לקול שלך שאמרת את המילה היסטוריה, נכון? דיברת, אנחנו פה מדבר על היסטוריה, כל האוויר ברח ממך ופתאום יהיה אדם אחר, אתה מתעמם, שומר את המילה היסטוריה.
זה לא פעם ראשונה שאתה נתקל בזה, אתה אומר.
זה לא פעם ראשונה, והאמת שזאת הסיבה שבגללה יצאתי לדרך עם כל מיני פרויקטים שמנגישים היסטוריה לקהל הרחב, והאמת זה בכלל לא היסטוריה, זה סיפורים. הרי מה זה היסטוריה? זה סיפור. אם מישהו בא ומספר אותו משעמם, זה סיפור משעמם.
נכון.
נכון.
מי רוצה ללמוד סיפור משעמם? מי רוצה לשמוע בכלל סיפור משעמם? אף אחד. ולכן צריך להתאמץ. וזה מה שאנחנו עושים. אתה רוצה שאני אראיין את עצמי או אתה רוצה לשאול את השאלות?
אני רוצה ל... קודם כל, אם אתה מעוניין, אז כן, בשמחה. אבל אז אתה אומר סיפור משעמם, אבל איך הופכים, איך ממתגים את הדבר הזה שבאמת עלית עליי בהתחלה, אמרתי היסטוריה, זה כבר נשמע לי משעמם, עוד לפני, לא נתתי לך הזדמנות, עוד לפני שהתחלנו לדבר, לא נתתי במקרה שלי למורה שלי להיסטוריה בבית ספר, אז איך ממתגים את הדבר הזה מחדש?
מספרים את הסיפור טוב. זאת מילת הקסם, זה משפט הקסם. אני לפני 8-9 שנים, זאת אומרת, אני כבר 20 שנה, לפני 20 שנה סיימתי תואר שני בהיסטוריה, וחיפשתי מה לעשות עם זה הרבה שנים. ואחרי הרבה מאוד שנים מצאתי פתאום את עולם הפודקאסטים, שזה בעצם תוכניות אודיו. ויש משהו נורא נחמד בלשמוע אודיו כשאתה נוהג, כשאתה עושה ספורט, כשאתה נמצא בכל מיני דברים, נגיד שאתה מחכה בתור למשהו.
אני אגב לפני שאני נרדם בלילה.
אתה לפני שאתה נרדם, יש לי סיפור מצחיק כזה בהזדמנות, תזכיר לי, נספר.
אוקיי.
פעם מי שאמרה לאשתי שיש בעלה אוהב להירדם עם אוזניות, שזה זה מישהו שמספר סיפורים בהיסטוריה. אז היא אמרה לה, מה, יובל מחי קטעים בהיסטוריה? אז היא אומרת, מה, גם בעלך מקשיב לנודני כזה? היא אומרת, לא, בעלי זה הנודני כזה. בקיצור, אז התחלתי איזושהי תוכנית אודיו שהלכה וצמחה והפכה ככה להיות יותר מקצועית. ובשנתיים האחרונות הפקתי כל מיני סדרות שעוסקות באודיו ומספרות סיפורים היסטוריים.
לא לילדים, בכלל.
לא לילדים בכלל, אבל בחלק מהפעמים, כשסיימתי נגיד סדרה לאונרדו דווינצ'י, אז החלטתי לעשות פרק לילדים. ואז הגיעו אליי המון מיילים ותגובות, הורים לילדים, ואמרו לי, וואו, זה היה כל כך נהדר, הילדים ישבו באוטו במשך 20 דקות, ורק לא נתנו לאף אחד לדבר, ואנחנו רוצים עוד פרקים כאלה. עכשיו, אני אחד, עושה פודקאסט, כאילו, זה כמעט בלתי אפשרי לעשות גם וגם. ולפני חצי שנה בערך פניתי יחד עם רני שחר, שהוא אצלי מי שאחראי על כל הניהול של הפרויקטים, פנינו לכאן, ואמרנו להם, שמעו, יש צורך אמיתי בפודקאסט, או תוכניות אודיו לילדים שמספרות סיפור נורא כיפי בהיסטוריה, על דמויות מגניבות ולספר בצורה כזאת כיפית, השמיע עם מוזיקה.
אז על מה למשל אתם מדברים?
אז זהו, אז הסדרה עוסקת כרגע ב-25 דמויות, 25 דמויות מרתקות.
אה, זה מחולק לפי דמויות?
זה דמויות, כן. בן גוריון, הרצל, ג'ורג' וושינגטון, אלינור רוזוולט. יש הרבה נשים בסדרה. יש כל מיני דמויות מכל העולם, מזרח, מערב, ממש ככה מיקס שלם, ואנחנו מספרים את הסיפור שלהם, וכל תוכנית היא בין 15-20 דקות בממוצע, והרבה מוזיקה, סיפור טוב, אתה שם את זה באוטו ככה בדרך לאנשהו, ופתאום אתה מגלה שכאילו כולכם יושבים, ויושבים בשקט איזה 2-3 דקות, כי אתם באמצע סיפור מתח.
הרבה מוזיקה?
וזה הרעיון מאחורי הסדרה.
איזה מוזיקה?
יש קודם כל מוזיקת רקע, אז קודם כל כשבן גוריון פתאום מגרשים אותו מטורקיה, אז יש מוזיקה כזאת סינמטית מאחורה, וזה ממש מכניס אותך לסיפור, גם בצורה רגשית, גם בצורה לוגית, שאתה עוקב אחר הסיפור, ווואלה, אתה גם בתור מבוגר, כשאתה מקשיב ל-15 דקות על בן גוריון, אתה מגלה דברים שלא ידעת, למשל התאריך שכתוב לו על הקבר, או איפה הוא פגש את פולה, או
הנה, זה דברים שלא סיפרו לי בבית ספר, זאת אומרת, אני חושב.
אתה לא היית בשיעור, אתה לא
יודע. אבל אני די בטוח שלא.
את הדברים החשובים באמת לא מלמדים בבית ספר.
נכון. באופן כללי.
באופן כללי. גם היום העולם שלנו משתנה כל כך מהר, מי בכלל יודע מה צריך ללמד. אבל זה לדיון הבא שלנו.
לאיזה גילאים זה?
הפודקאסט מיועד בגיל 6 ומעלה, זאת אומרת, הוא ממש לכל גיל. ארבעת הפרקים הראשונים שעלו כבר, ואפשר להזין להם היום באתר הפודקאסטים של כאן תרבות, אלה ארבעה פרקים על בן גוריון, על הרצל, על ג'ורג' וושינגטון ועל אלינור רוזוולט. שגם הרבה דברים מפתיעים בסדרות האלה, וכמובן תמיד אנחנו חפשים גם את הקשר, קשר לעם היהודי, למדינת ישראל, וכמעט לכל הדמויות האלה איכשהו יש קשר, לא לכולן, אבל להרבה.
יפה, אולי זאת ההזדמנות של אור להשלים את כל החומר שהוא לא למד בבית ספר.
כן, אני בכלל מציע להקשיב לפרק אחד, ותראו, זה תופס, ו... השבוע בדיוק דיברו על זה בתוכנית הבוקר של טל ואביעד על הסיפור הזה, שהם התחילו להקשיב לפרקים, ופרקים מרתקים.
זאת אומרת, זה מעולה גם
למבוגרים. מבקשים כל פעם לשמוע.
זאת אומרת, זה מעולה ומתאים גם למבוגרים, לא רק לילדים.
זה גם מתאים למבוגרים, וזה מאוד מפתיע שפתאום ילד רוצה לשמוע תוכנית בהיסטוריה, זה כאילו, אתה אומר, מה? כאילו,
כן.
אבל זה מה שקורה, שאתה מספר סיפור כמו שצריך, אתה תופס את הקהל. צריך להתאמץ. אפשר לבוא ולהגיד, יאללה, אני אספר לך סיפור בהיסטוריה משעמם, אני אקריא לך מתוך איזה ספר, אתה תקשיב אותי, זה לא עובד ככה. אני רוצה ללמוד משהו משעמם.
מדהים. סחטן על היוזמה. ורק תמשיך.
בכיף גדול. שמע, בלי כאן תרבות זה לא היה קורה. אני אגיד לך, אני אספר לכם משהו. גם אתם. הדבר האחרון ככה, כי אני יודע שאנחנו רוצים לסיים, העורכת לשון, שעורכת המון סדרות בתאגיד, היא אמרה לי שהיא קראה את הסדרה הזאת, נפל לה איזשהו אסימון. היא אומרת, כל כך הלהיב אותי, שמישהו בא וכותב היסטוריה במיוחד לילדים, שהיא באקדמיה ללשון, הראתה להם והשמיע להם את הפרקים, והיא אמרה, בסופו של דבר, כאילו, שמדברים למה יש שידור ציבורי, זה בשביל דברים כאלה.
נכון מאוד.
כיף, כיף גדול.
יובל מלכי, מרצה להיסטוריה ומגיש הפודקאסט היסטוריה לילדים. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה לכם.
תודה. בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.